אנחנו בסוגיה של דילמות, דילמות בפיקוח נפש, בהקשר של ניתוחים, בעיות רפואיות, דברים מן הסוג הזה, כשהעקרונות הן עקרונות בסך הכל די דומים. דיברתי על מציל עצמו בנפש חברו, שזה אסור, יהרג ואל יעבור, מול דין רודף, ו... ראיתי שהרבה מאוד דברים השונים נמצאים בתווך ביניהם. הנושא של מלחמות, אני אתחיל בו, יש בו בכל זאת משהו מיוחד, וזה אני אתחיל בפעם הבאה. בסוף אולי נגיע גם לטורקל פה, לא? בסוף אולי נגיע גם, הוא ביקש לדבר קצת על האניגמה. אז אחרי זה אולי. בכל אופן, היום אני רוצה לדבר על ריפוי באיסור. ריפוי בעיסוק, יש רמב"ם מאוד מעניין שמהווה נקודת מוצא לכל מיני דיונים, שבעצם מנסה להגדיר מכל מה שראינו עד עכשיו, מכל השאלות של פיקוח נפש, את הנושא של מחלה. זאת אומרת, הטענה שלו זה שמחלה זה לא פיקוח נפש. לכאורה, זה מה שהוא אומר, שמחלה זה לא פיקוח נפש במובן הרגיל. מחלה זה משהו אחר, והיתרים מסוימים שאנחנו מוצאים בפיקוח נפש לא קיימים במחלה. אז עם זה אני רוצה לסיים את החלק הראשון של הסדרה, חלק שעושה, עוד לפני המלחמות, כן, החלק שעוסק בדילמות אישיות של פיקוח נפש. השאלה היא, מחלה גם היא נכללת בכל מה שדיברנו עד עכשיו. הרמב״ם, תסתכלו במקור הראשון אצלכם, בהלכות יסודי התורה, פרק ה', הלכה ד', אני רק אזכיר שזאת הלכה אחת לפני ההלכה שראינו כבר ברמב״ם על נוכרים שצרו על עיר וביקשו תנו לנו אחד מכם, מהירושלמי בתרומות. זה יכול להיות למה שאני אגיד בהמשך. כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. כן, זה הערה מאוד משעשעת של הרמב״ם. זאת אומרת, כל מי שהתנדב להיהרג במקום שבו אסור לעשות את זה, אז הוא מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב בנפשו? לא יודע, בבית דין של מעלה אולי. מה?
יצליח לו,
כן, אוקיי. זה שוורצקופ, כן. שוורצקופ שאמר שהם כולם רוצים להגיע למעלה, ותפקיד לנו לעזור להם לעשות את זה. וכל מי שנאמר בו, יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ורבי עקיבא וחבריו. אלו הן הורגי מלכות, שאין מעלה על מעלתן, ועליהן נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, ונחשבנו כצון טבחה, ועליהם נאמר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. כן, אבל הם עשרו את עצמו. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. רק הערה, יש פה נקודה שהרמב״ם אומר, זה ש... לא, סליחה, זה לא קשור לנו. אוקיי. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. וביטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, ועבר על מצוות לא תעשה שהיא חילול השם. כן, קידוש השם וחילול השם זה שני צדדים, לכאורה שני צדדים שאתה מטבע, למרות שיש מקומות שבהם היחס ביניהם לא כל כך פשוט. ואף על פי כן, אומר הרמב״ם, זה חידוש מעניין, מפני שעבר באונס אין מלכין אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו, אין ממיתין אותו בעידין, אפילו הרג באונס. שהרי מלכין וממיתין, שאין מלכין וממיתין, אלא לעובר ברצונו, ובעדים, ובהתראה. שנאמר, ונותן מזרעו למולך, ונתתי אני את פניי באיש ההוא. מפי שמואל למדו, ההוא ולא אנוס, ולא שוגג, ולא מוטעה. ומה עם עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל? העובד אותה באונס, אינו חייב קרת, ואין צריך לומר מיתת בעדים. קל וחומר לשאר מצוות האמורות בתורה. ובהריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר, אבל אם יכול למלא את נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה, הנה הוא ככלב השב אל קיאו, והוא הנקרא עובד עבודת כוכבים במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהינום. יש פה ביטויים מאוד מעניינים. מעבר למתחייב בנפשו שהיה בהתחלה. הרם, שבעצם נמשכו אחריו עוד חכמים ספרדים, אומר שאם אדם עבר ולא נהרג במקום שבו הוא היה צריך להירג, הוא עדיין נקרא אנוס. למרות שבעצם הוא היה צריך להירג, אסור לו לעבור. אבל אם הוא עבר בכל זאת, למרות שזה אסור לו, אנוס, הוא אנוס. וכיוון שכך, אז הוא לא חייב בעונש. זאת אומרת, עבירה יש כאן, אבל זאת עבירה בעונש, והוא לא חייב בעונש. למרות שאסור היה לו לעשות את זה. אוקיי? אבל כנראה שהאיסור שהוא עבר זה קידוש וחילול השם. והקידוש וחילול השם, ביטול קידוש השם ועבירה על חילול השם. ועל חילול השם לא חייבים עונש. אין עונש על חילול השם. אין נסיבות. אז אם זה כך, אז את ה, נגיד מי שעבד עבודה זרה ב, 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 באונס, אוקיי? אז בעצם מה שהרמב"ם אומר, הוא לא, לא עבר על עבירת עבודה זרה. הוא עבר על עבירת קידוש השם, או חילול השם. על עבירת עבודה זרה, מי שעובר במזיד חייב מיטה. אבל מי שעבר על חילול השם, אז הוא עבר על חילול השם, אבל לא על עבודה זרה. על עבודה זרה הוא אנוס. וכיוון שכך, אז מיטה הוא לא חייב.
למה הוא לא עבר על חילול השם?
מה? חילול השם נאמר גם במצב של אונס, על זה זה נאמר. העבודה זרה נאמר סתם, אסור לעבור עבודה זרה, אבל חילול השם נאמר בדיוק על המצב של אונס. זאת אומרת, זאת הנקודה.
אנחנו מדברים על תקופה שיש פה שמה בעולם, וברמב"ם נסע להציל את אלו שחשבו שהם אולי,
מה, באיגרת תימן?
כן,
דווקא בדרך כלל,
אם דווקא דרך איגרת תימן בצורה פשוט.
כן, אבל הרמב"ם כותב ביד החזקה, לא סביר שהוא כותב הלכה לרבים מכוח איגרת תימן, זה קבוצה בתימן שנמצאת במצוקה, שהוא שולח לאיגרת כמובן, אבל בגלל זה הוא קובע הלכה לכולם, אני קשה לי להאמין. יותר מזה, התפיסה המקובלת היא הפוכה, זה בדיוק ההערה שרציתי להגיד כאן. כי הרמב"ם בעצם בסופו של דבר מקל בהלכות האלה, הוא אומר שמי שעבר לא נענש. בעלי התוספות אומרים שמי שעבר, גם אם זה היה באונס, זאת אומרת, אם הוא אסור היה לו לעבור, אז הוא נהרג. הוא חייב מיטה. ומקובל במחקר לתלות את זה דווקא בהפוך מה שאתה אמרת. שבעלי התוספות חיו בתקופת מסעי הצלב, והם היו צריכים להגביע את הרף. זאת אומרת, הם היו צריכים להחמיר ולא לתת אפשרות לשחק, כי אחרת כל אחד היה מוצא לעצמו כל מיני פרשנויות ומנסה להסתדר עם הנסיבות הקשות שהיו שם, ולכן הם אמרו, אין, ירד ועל יעבור, ואם אתה עובר, אתה חייב מיטה. זאת אומרת, זה עבירה לכל דבר. ודווקא הרמב"ם וחכמי ספרד שנמשכו אחריו, היו בתקופה נינוחה יותר, לא בתימן, אבל ספרד עצמה, או איפשהו היה, היו בתקופה נינוחה, סביבה נינוחה יותר, וכיוון שככה, זאת אומרת, תהיה אסור, אבל אם עברת, עברת, עונש לא תקבל על זה, אז דווקא ההסתכלות בדרך כלל יפוכה על
המקרה הזה שלו. באיסלאם?
מה? אפשר לתלות את זה גם אולי גם בזה, אני לא יודע.
המשפט האחרון של רמב"ם זה קצת כמו החלטו בפשיעה בסופו באונס.
דומה. זה מה שנקרא מכניס עצמו לאונס. השאלה של מכניס, היחס בין מכניס עצמו לאונס לבין תחילתו בפשיעה בסופו באונס, שאלה מסובכת. מאוד. אחד הדברים המרתקים שם, אני פעם נתתי על זה שיעור, אחד הדברים המרתקים שם זה שאף אחד לא מעיר על זה. כלום, תחילתו בפשיעה בסופו באונס מופיע בשומרים ובנזיקים, רק בשני מקומות. ומכניס עצמו לאונס מופיע בכל מיני מקומות, היו ינוק עד השתפו חמימי, בעירובים, בכל מיני מקומות, יש יורד בספינה, מתחת פחות משלושה ימים לפני שבת, כל מיני דברים כאלה, ואף אחד לא קושר את זה לסוגיית תחילתו בפשיעה בסופו באונס. פה זה מכניס עצמו לאונס, באמת, הבן אדם יודע שהוא נכנס לתוך סיטואציה שבה יאנסו אותו לעבור עבירה. השאלה אם אחד כזה נחשב אנוס או לא. יש תשובת הריבש, נדמה לי על זה, שהוא מדבר על קהילה שכל אחד שהגיע לעיר הבירה, כנראה איפה שישב המלך, אז הוא אילץ אותם לשחוק. עכשיו מה זה לשחוק? אני לא יודע בדיוק, הכוונה כנראה איזשהו סוג של עבודה זרה, או לא יודע בדיוק מה. הוא אילץ אותם לשחוק, ולכן הקהילה גזרה גזרה שאף אחד לא יגיע לעיר הבירה. זאת אומרת, לאזור של המלך. פשוט לא להגיע לשם. עכשיו, ואז הוא דן בשאלה, מה קורה אם מישהו עבר על הגזרה הזאת? הוא עבר על הגזרה הזאת, הגיע לשם, וכמובן המלך אילץ אותו לשחוק. עכשיו השאלה היא, על מה הוא עבר? הוא הכניס את עצמו לאונס בעצם. אבל על מה שהוא עבר זה על הגזרה של הקהילה, בסוף כשהוא הגיע לשם הוא כבר היה אנוס. אז השאלה אם הוא נקרא אנוס על הסוף או לא נקרא אנוס על הסוף. יש
זה לא דורש את הרבנן פה?
מה זאת אומרת לא הייתה בדי רבנן?
יש הגבירת החכמים.
כן, זה לא חכמים אפילו, זה תקנה של
תהילה.
יש על זה, יש רשב"א בשבועות בדף י"ח, הגמרא בעצם, זה הרשב"א מחדד את זה, על מי שבא לאשתו סמוך לווסת, ואנחנו יודעים שווסתות להלכה זה די רבנן. למה? כי יש חשש שהאישה תראה דם, ואז הוא יעבור על איסור קרב. אז לכן חכמים אסרו לקיים יחסי אישות סמוך לווסת. עכשיו מישהו עבר על האיסור די רבנן. קיים יחסי אישות סמוך לווסת עם אשתו, ואז היא ראתה דם תוך כדי זה. עכשיו כשהיא ראתה דם תוך כדי זה, זה כבר איסור קרב. אוקיי? אבל מצד שני, אז זה הוא אנוס. זאת אומרת, הוא לא ידע את זה מראש. הוא רק ידע שזה מועד שהרבנן אסרו, אבל הוא לא ידע שיש שם דם. את זה הוא לא היה עובר. עכשיו השאלה היא, מה הסטטוס שלו?
זה ספק, הוא לא אונס.
למה ספק?
הוא לא אונס, שום דבר לא ילץ אותו לקיים יחסים
עם משתם. מה זאת אומרת? שום דבר גם לא ילץ אותו לא לקיים. מה הבעיה?
זה לא נקרא אונס.
למה? לא נכון, לא נכון. אונס של חוסר ידיעה זה אונס לכל דבר. לא ידעתי, מה זאת אומרת, אם סתם לא היה איסור דהבנה של הסתות, עכשיו מישהו קיים יחסי אישות עם אשתו או בתאריך אחר, גירת אדם תוך כדי זה,
זה לא נקרא שוגג?
לא, זה אונס, אונס לכל דבר. אגב, שוגג גם הוא סוג של אונס, במקומות שבהם יש הבדל בין שוגג לבין אונס, זה מקומות מאוד מסוימים. שוגג בכמה מקומות בגמרא, הגמרא רואה את זה כאונס ממש. יותר מזה, יש גמרא בשבועות, יש שם רביאני ורביאסי מתווכחים ביניהם מה רב אמר. אחד מהם אומר שרב אמר ככה, והשני אומר שרב אמר ככה, וכל אחד נשבע על מה שהוא אומר. אז שני דברים הפוכים. ואז הם הולכים לרב, הם שואלים אותו מי צדק, שהגמרא לא אומרת מי, כי זה לשון הרב. אומרת, אחד מהם צדק, והשני לא צדק. אז הוא אומר, יכול שאני חייב מלכות, או ששבועה זה איסור חמור. אז הוא אומר, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. לאנוס? כי חשבת שזה מה שאני אומר. אתה חשבת באמת שזה מה שאני אומר, לכן נשבעת. והעובדה שאני לא אמרתי זה נכון, אבל זה מה שאתה חשבת. זה נקרא אנוס. האדם בשבוע פרט לאנוס. ושם זה ממש רחוק, לא רק שלא ידעת, הרי יכולת לדעת, אתה שמעת את זה, אתה סתם קפצת ונשבעת. מה אתה נשבע? לא, בכל זאת הגמרא אומרת שהוא אנוס. בכל אופן, שפה הייתי? הריבש, אז הריבש גם מדבר על מכניס עצמו לאונס, שמי שנכנס לעיר הזאת, אז השאלה אם הוא נקרא אנוס או לא נקרא אנוס, יש מחלוקות ראשונים בעניין הזה. התחלתי עם הרשב"א, כן, בשבועות. הגמרא בשבועות, כן, אז מי שבא לאשתו סמוך לווסת והיא ראתה אדם, אז בגמרא זה כבר כתוב, רק הרשב"א מחדד את זה שהוא לא נקרא אנוס, הוא נקרא שוגג. זאת אומרת, הוא חייב קורבן. מה זאת אומרת, חייב קורבן? הוא עבר על איסור דרבנן. הדאורייתא זה אונס גמור, בסופו של דבר. היה דאורייתא שם, וזה אונס גמור. על מה שהוא עבר, זה רק על איסור דרבנן. אבל קיומו של איסור דרבנן, הופך את המעשה שלו למעשה שהוא לא אונס. אז על זה יש כלי חמדה מעניין, לא זוכר כבר באיזה פרשה. הכלי חמדה מביא שם, לפני ישורות מלכו, אני חושב, רבשואל מקוטנה. הוא מביא שם שהוא רצה ללמוד שכל אחד שעובר על איסור דרבנן, ובגלל זה הוא איכשהו מתגלגל לעבור על איסור דאורייתא, אז הוא לא אנוס אלא שוגג, כי בעצם הוא עבר על איסור דרבנן, היה פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס כזה. ואז הוא אומר שזה לא נכון, זה רק המקרה של הגמרא בשבועות. הוא מביא רעיון הגמרא בשבועות רשועות מלכו. אז הקליחנדה אומר שזה לא נכון, בגלל שהגמרא בשבועות מדברת על איסור דרבנן, שכל עניינו זהיר אותך מפני הדאורייתא הזה. ואת למה חכמים אסרו לקיים יחסים בסמוך לווסת? בגלל החשש שהיא תראה דם. אז אם יזהירו אותך מפני זה, וזה באמת מה שקרה בסוף, שם אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס, חכמים יזהירו אותך. אבל אם עברת, לא יודע מה, על איסור דרבנן, יצאת, לא יודע מה, טלטלת במוקצה, בשבת, וכתוצאה מזה עברת לאיזשהו איסור דאורייתא. הגעת להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, לא ידעת בכלל שזה רשות הרבים, אבל התחלת עם טלטול מוקצה, אז שם זה ודאי לא נכון. עברת על איסור דרבנן אחד ונקלעת לאיסור דאורייתא שהוא אחר לגמרי, אין קשר ביניהם, אתה עדיין נקרא אנוס. זה קצת דומה לריבש, כי בריבש זה באמת הציור, הקהילה שגזרה על הבן אדם לא להגיע לעיר, הרי הגזרה הייתה כדי שלא יתפסו אותו ויאנסו אותו לשחוק. עכשיו הוא עבר על זה, וכתוצאה מזה כמובן אנסו אותו, אבל בגלל זה אסרו עליך להגיע לעיר, זאת הייתה הסיבה, זה לא שעברת על משהו אחד ונקלעת למשהו אחר. לכן שמה הטענה נדמה שגם מסקנת הריבה שהיא שהוא לא נקרא אנוס, אבל עוד פעם, השאלה היא מה זה לא נקרא אנוס בדיוק. זאת אומרת, הוא גם לא נקרא מזיד כנראה. יש שם איזשהו משהו, אולי הוא יקרה שוגג, כמו שהבאתי קודם.
אבל צריכים להיות קצת יותר עדינים, כי יכול להיות שהיו הרבה אילוצים אחרים, כלומר, ממש בעיות פרנסה.
איפה? באיזה הקשר אתם
נוראים?
בסדר, אני לא, אני רק הבאתי זה כדוגמה לצורת החשיבה, צריך לראות את הסיטואציה.
להגיד שזה נכון מאוד בניתוח כך, היית צריך להימנע, כן, הגזירה הייתה להימנע, וכמעט בכוונה הכנס את עצמך. אבל היו הרבה מאוד 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 נסיבות.
אם אנחנו נצטרך לדון, תמיד שאנחנו מדברים על הלכה, אנחנו מדברים על מצב מופשט. כשאנחנו מדברים על אדם קונקרטי, אתה תמיד צריך לראות למה הוא עשה את זה. אתה צודק, אבל כשאנחנו לומדים משהו כללי, אנחנו מדברים על מצב היפותטי. המצב ההיפותטי זה שהוא הכניס את עצמו בכוונה לשם. אני מדבר על מישהו כזה, לא אכפת לי כרגע מה היה שם בפועל. זה כמובן צריך בדיקה. אבל שימו לב ללשון של הרמב״ם, בסוף הוא אומר שאם הוא יכול למלט את נפשו ולברוח, והוא לא עושה את זה, אגב, זה משהו קצת שונה מהריבש, בדיוק, הוא לא הכניס את עצמו למצב, אלא הוא כבר נמצא, רק הוא יכול היה לברוח. אז גם זה כבר עוד מדרגה, והלשון של הרמב״ם היא לשון מאוד לא חד משמעית. הוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהינום. ומה עם עונש מיטה? עובד עבודה זרה במזיד, נראה שלא, נכון? זאת אומרת, עובד עבודה במזיד, אבל לא לגמרי מזיד. זה עדיין לא ממש עבירה במזיד. יש פה איזשהו לשון מאוד למעלה מתחייב בנפשו. פה זה נטרד מן העולם, וכל מיני לשונות לא חד משמעיים. למה אני אומר את זה? כי עוד מעט נראה את ההלכה הבאה, וגם שם זה ממשיך.
פשוט הוא אומר, נקרא.
כן, נקרא מזיד. נכון, נכון. הוא לא מזיד. זה כמו שאמרנו, כרודף. ראינו ברמב״ם את הדין הזה של כרודף. כן, ולא רודף ממש.
זה לא מזיד, אבל מה זה? הוא לא אומר מה זה.
לא אומר, זה מזיד, אבל זה לא מזיד ברמה הזאת שחייב עונש, כנראה, עונש בית דין.
זה מזיד,
זה מזיד, לא, קורבן זה כבר יותר גרוע משוגג. הוא מעל שוגג, אז לא יעזור לו קורבן כבר. זאת אומרת, שוגג קרוב למזיד לא חייב קורבן, שוגג קרוב לאונס גם לא חייב, שוגג חייב. נכון, עכשיו זה שוגג קרוב למזיד, או אפילו ממש מזיד, קרוב לשוגג.
לא קרוב לאונס דווקא.
לא, הפוך,
הוא
מזיד.
כותב שהוא מזיד. נקרא מזיד.
נקרא מזיד.
אבל יש כל מיני טיפות שאנחנו מזהירים אנשים לא לעשות דברים מסוכנים. נגיד, לא לשתות אלכוהול ולנהוג, אבל ברגע שהוא בתאונה, אנחנו כן יכולים לעזור לו ולחלץ אותו.
זה משהו אחר. אנחנו מדברים פה על השאלה אם מגיע לו עונש על מה שהוא עשה, זה לא אומר שעכשיו צריך להשאיר אותו למות. שני דברים שונים. אז אנחנו נציל אותו, ואחרי זה הוא ילך לבית משפט, והוא יקבל עונש. זה משהו אחר, אבל העונש הוא לא עונש מוות על עבירה כזאת. זאת אומרת, לא צריך להשאיר אותו למות. יש דברים
שונים.
גם אותו בן אדם שנכנס לעיר עם הבעל הזה, אז אנחנו נשלח את הצבא לחלץ אותו. צבא זה כבר שיקולים כלליים, אבל נגיד שאני כאדם פרטי, הייתי צריך לעשות את זה. אני אומר, אם אני מסכן את חיי...
זה קרה שחיילים נכנסו למקום...
לא, אז אמרתי, חיילים זה שיקול של מלחמות. אמרתי, זה אני אתחיל בפעם הבאה לדבר קצת. מה קורה במלחמה? כי זה קצת שונה. אבל נגיד ברמה האישית, אני יכול להיכנס ולהציל אותו. אז מה, אני חושב שפה זה שאלה פשוטה, כי אם אני מסכן את חיי, אז אסור לי לעשות את זה גם אם הוא לא אשם. לפי רוב השיטות. אסור לי לסכן את חיי כדי להציל מישהו אחר. דבר, אם אני לא מסכן את חיי, אז אין ספק שאני צריך להציל אותו. למה לא? לכן אני לא חושב שקשור לשאלת האשמה פה. טוב, במלחמה זה כן יכול להיות קשור. כן, עכשיו, כל האחר, זאת אומרת, העבירה מזה שעבר לעזה שם משהו, כל היה קצת לוקה בנפשו, ואיכשהו נכנס לשם. עכשיו, השאלה, איזה מחיר צריך לשלם כדי להציל אחד כזה, שבסך הכל הכניס את עצמו לשם? הוא לא אשם בסדר, כי הוא כנראה, יש לו בעיה, הוא לא שפוי לגמרי, הוא לא, יש לו בעיה נפשית.
אדם שפוי.
מה?
כן, שילמנו,
הוא עדר חנן. כן, כן, בסדר. זה עוד פרשייה, כן, נכון.
אבל לפני כן אמרתי שאם נפעל אותו,
נכון, אבל לא במובן של האם נתור, את שאלת שאלה אחרת, אני שאלה אם להעניש אותו על העבירה שהוא עשה. פה זה שאלה אם הוא ענוש, שוגג, מזיז, האם להציל אותו זו שאלה אחרת, הוא לא חייב מכאן. עכשיו תראו את ההלכה הבאה, וההלכה הבאה ברמב״ם,
כי עניין שאמרו בו אנסים, כך אמרו בחולאים. בינתיים זה מתחיל כאילו שחולי זה בסך הכל סוג של אונס. כיצד? מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה. עושים. אז עושים את זה, עוברים על כל האיסורים שבתורה כדי להינצל, זה נקרא אונס. חולי נקרא אונס. אגב, זה, המשפט הזה בעצמו כבר אומר משהו. כי אני לא הייתי צורך אפילו לכתוב את זה. דיברנו כבר דיני אונסים. מה, 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 מה הבעיה? מה, אולי גם, תגיד שגם אקדח זה כמו רובה, וגם תותח זה כמו רימון. בסדר, כל מצב שאני מאוים והחיים שלי בסכנה, זה נקרא אונס. מה, מה, למה צריך לדבר על חולאים בסעיף נפרד? תגיד שגם חולאים זה אונס.
אולי זה לא מסכן את חייו?
לא, דבר שמסכן את חייו. מי שחלה ונטה למות. מדובר שכמובן הוא נמצא בסכנת נפשות, על מה יש לדבר? כבר במשפט הזה, כשהרמב״ם אומר שזה כן דומה, רואים שיש פה משהו לא דומה. כי אם לא היה פה משהו לא דומה, לא היה צריך להגיד את זה. יש פה איזשהו חילוק במרגיש בו. רק הוא טוען בשלב זה, כל העבירות מותר לעשות גם כאשר אתה חולה, לא רק שאתה בתחת איום. עכשיו הוא ממשיך. הוא מתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים, שאפילו במקום סכנה הם מתרפים בהם. עד כאן הכל בסדר, נכון? זה אפשר הכל אומר שחולי זה כמו כל סכנה אחרת. ואם עבר ונתרפא, עונשים אותו בעידין עונש הראוי לו. זה המשפט המעניין. זאת אומרת, אם הוא אדם חולה, הוא עכשיו אכל, לא אכל חזיר, אלא נזקק לעבודה זרה. נזקק לעבודה זרה כדי להינצל. סיפרתי לכם, אני חושב, פעם היה... הייתה איזושהי שאלה באינטרנט, התעורר דיון על מישהו שהיה חולה במחלה חשוכת מרפא. ולא, לא, לא, אין פתרון רפואי, ברפואה הקונבנציונלית אין פתרון לבעיה, אבל הוא שמע שיש איזה משהו מחשף אינדיאני בדרום אמריקה, שיש לו הצלחה. אם נקרים כאלה, אתה צריך לעשות שם כל מיני, לא יודע בדיוק מה, עניינים של עבודת אלילים. השאלה אם מותר לעשות את זה או לא. שאלה מאוד מעניינת, זאת אומרת, בעניין בפיקוח נפש, הוא נזקק לעבודה זרה כדי להציל את עצמו. אז באופן עקרוני, לא. בגלל שעבודה זרה אסור לעשות גם כשיש איום, וחולאים זה כמו איומים. אומר הרמב״ם, אבל יותר מזה, אם בהלכה הקודמת ראינו שאם עברת, למרות שהיה אסור לך לעבור, אתה לא נענש כתענוס, נכון? זאת הייתה הלכה הקודמת. כאן אומר הרמב״ם, אם עברת והיה אסור לך, עונשים אותו בעידין עונש הראוי לו.
מה החילוך?
למה פה פתאום חולי זה לא כמו איום רגיל? עד עכשיו הכל הטענה הייתה שחולי זה כמו איום רגיל. המשפט האחרון, כשאנחנו משווים את זה להלכה הקודמת שקראנו, פתאום רואים שלא. באיום רגיל, רגע, באיום רגיל, אם אני צריך להרג ולא לעבור, נגיד באחת משלוש העבירות החמורות, אומר הרמב״ם, גם אם בכל זאת עברתי, אז עברתי איסור, אבל מיטה אני לא חייב. למה? כי הייתי אנוס. אבל בחולי אסור לי לעבור, כמו איום רגיל, אבל אם עברתי, אז אני גם נענש.
חולי זה לא
טוטלי,
אולי חולי זה לא ממש...
לא, בסכנות
הפשוט. יכול שזה אונס, יכול שזה לא פתרון יחיד.
מה?
יכול שזה לא פתרון יחד.
אז זה יכול נכון גם בכל האיומים.
לא, לא.
לא דבר שאני יחד
חול. אז זהו, אתה
נמצא שם. אני נמצא שם, אני יכול להינצל בעשר עבירות שונות. זה לא פתרון יחיד, או בעשר צורות שונות. אם דובר שזה לא פתרון יחיד, אז זה לא הבחנה בין חולי ללא חולי. אז זה הבחנה בין אם יש... אלא השאלה אם יש מוצא אחר או אין לך מוצא אחר. זה, אז זה לא קשור לחולי, זה יכול להיות בחולי עם שני מצבים כאלה, יכול להיות לא בחולי. זה כמו שהוא אמר למעלה, שמי שיכול היה להציל את עצמו ממצב שבו הוא נמצא, זה אומר שיש לו פתרון אחר.
נכון, אבל הוא לא נענש, הוא לא מקבל את
זה. אמרתי, גם אם כן, זה לא החילוק של הרמב״ם כאן. זה מה שהוא אמר בהלכה קודמת.
זה בגלל שהאיום הוא בידי אדם. והחולים הוא בידי שמיים
מתקן.
ובכך שהאיום הוא בידי אדם...
רגע, עוד להבחנה, למה יש הבחנה? עוד רגע נראה, רק אני רוצה שכולם יהיו איתי שיש הבחנה. אחרי זה אנחנו ננסה לחשוב למה. אבל ברמב״ם רואים שיש הבחנה בקצה. זאת אומרת, כל ההלכות הן אותו דבר, איום וחולי זה אותו דבר. חוץ מאשר בסוף. זאת אומרת, אם עברת על אחת משלוש העבירות החמורות, למרות שהיה אסור לך בחולי כמו באיום רגיל, אבל אם עברת, פה אתה גם נענש. להבדיל מאיום שהוא לא חולי, ששם אתה לא נענש. ואז השאלה היא כמובן מה ההבדל. לפני שאני נכנס לשאלה מה ההבדל, שימו לב שעוד פעם הלשון של הרמב״ם לא חד משמעית. הרמב״ם לא אומר ואם עבר ונתרפא אז ממיתים אותו בבית דין, עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו. זה קצת דומה לנתרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של הגיהנום. זאת אומרת, נראה אולי שזה עונש שלא מן הדין. זאת אומרת, בית דין צריך לטפל באחד כזה כי זה מסוכן, כי הוא עשה עבירה ואנשים אחרים יכולים לחשוב שזה מותר, אבל לא שבאמת הוא אומר שיש פה עונש בית דין שהוא מקבל עונש בית דין רגיל. הניסוח הוא ניסוח קצת שונה. לקנוס אותו, לענוס אותו שלא מן הדין, כי בית דין הרי במקום שצריך, אז בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. אז יכול להיות שהעם אומר, תראה, אם אחד יעשה את זה ולא יענש, כולם ילמדו שזה מותר, אז אין ברירה, אתם צריכים לטפל בו מבחינה חינוכית, אבל לא חייב עונש על העבירה עצמה. הנושאי כלים של הרמב״ם נחלקים בשאלה איך להבין את המשפט האחרון הזה. האם המשפט האחרון הזה פירושו ממש עונש בית דין, או שהכוונה באמת כמו נתרד מן העולם, זאת הכוונה עונש שלא מן הדין. איך אפשר להבין שזה כן עונש בית דין? נדמה לי שההסבר הוא, הרי הרמב״ם מדבר על שלוש העבירות החמורות. נכון? כל אחת מהעבירות החמורות האלה יש עליה עונש אחר. סגילה, שריפה, כל אחד, סייף, רצח. אז כל אחד מהם זה עונש אחר. אז כשהרמב״ם רוצה לדבר באופן כללי, אז הוא אומר, עונשים אותו בבית דין, עונש הראוי לו. מה קורה עונש הראוי לו? לא עונש שלא מן הדין. אלא הכוונה, בכל עבירה, העונש הראוי לה. זאת אומרת, העונש שמתאים לעבירה הזאת. אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם הוא עשה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, על מה בדיוק הוא עבר. אני אומר לך באופן כללי, תסתכל בהלכות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ושם תראה איזה עונש.
אני מדבר על מקרה קונקרטי.
לא, כל העבירות. האיום הוא חולי. אבל מה הוא עשה בשביל להימלט מהחולי? או עבודה זרה, או גילוי עריות, או שפיכות דמים. על כל אחד מהם מגיע לו עונש אחר. עכשיו, כדי לא להיכנס לעונש המסוים, הוא לא צריך להגיד עכשיו על כל אחד בחוץ. תסתכל מה הלכות עבודה זרה, בהלכות רציחה, ותראה מה העונש. זאת אומרת, על כל אחד מהם בית דין עונש אותו, את העונש הראוי לו. זאת אומרת, את העונש שכתוב לגביו. ואם קוראים את זה כך, אז באמת מה שכתוב ברמב"ם שמגיע לו עונש בית דין רגיל. בסדר?
אם אתה לא אומר ככה, ואתה קורא לשלושתם באותה קטגוריה, זה אומר שבן אדם חולה הולך, הורג בן אדם, לוקח את ליבו להשתנה, אז הוא לא יערד?
יכול להיות.
זה לא רצח? יש בכלל טענה כזו?
בוא, למה לא? ואם אני מאיים עליך ואתה הורג בגלל זה?
זה לא אותו דבר.
למה זה אותו דבר? עכשיו אתה תגיד לי את החילוק, כשאנחנו נגיע לעבוד מעט. על פניו זה אותו דבר. הרבה אומר שחולאים ואיומים זה אותו דבר, מה ההבדל? אז אם אני מאיים עליך ואתה הורג, אתה לא נענש, נכון? זה הרבה אמר בהלכה הקודמת. אתה אנוס, למרות שאסור היה לך אנוס. עונש אין. נו, אז גם חולי זה אותו דבר. אני בסכנת נפשות. מרגישים שיש הבדל, כמובן. אז זה בדיוק אני הולך לדבר.
אתה בעצמך מחזר, אין אדם מציל את עצמו בממון חברו. אז על אחת כמה וכמה בגוף חברו.
נו, אבל בכל זאת לא נהרגים, זה לא עוזר. ואם אני, מי משום מאיים עליי, אז הצלתי את עצמי בנפש חברי, ובכל זאת לא נהרג. זה שאסור לעשות, זה ברור שאסור לעשות. זה הרמב"ם אומר גם בחולאים וגם באיומים רגילים. שאלה רק למה אין עונש.
בעצם העובדה שיש כאן גילוי עריות, אז זה לא יכול להיות שזה בעונש הראוי לו, כי אם מה שמרפא אותו זה קיום יחסים, אז הוא לא צריך לעשות זה דווקא עם קרובי משפחה.
רק היא נמצאת שמה, אין מישהי אחרת.
כן,
אז חזרנו לחילוך שלו, שאם יש מוצא אחר אז זה דיון אחר, אבל אני לא מדבר שיש מוצא. כשיש מוצא אחר אז אולי אתה לא אנוס בכלל, אז אין מה לדבר. אבל אני מדבר שאין מוצא אחר, זה המוצא היחידי שיש. עדיין אסור לך לעשות את זה, כי יש הרג בעל יעבור. אם עשית, השאלה אם אתה נהנה שלו. אז האור שמח, שם במקום זה אור שמח ידוע, האור שמח הבין את הרמב״ם שמדובר בעונש בית דין. בסדר, אמרתי שהנושא כלים של הרמב״ם נחלקים בעניין הזה, והוא אומר ככה, כעניין שאמרו בו אנשים ככה אמרו בחולאים, ומתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה, חוץ מגילוי עריות וכו', אין מתרפאים בהם, עבר ונתרפא, עונשים אותו בית דין, עונש הראוי לו. הוודאי, אומר האור שמח, דם נפק בהלכה ד', זאת הלכה קודמת שקראתי, ובמקום אונס, אף במידה דייהרג ואל יעבור, אם עבר אין עונשים אותו. באונס רחמנה פטרי. כן, בהלכה ד' הרי הוא אמר שאם יש איום והוא עבר, אז לא עונשים אותו, כי אונס רחמנה פטרי. פה הוא אומר לא דומה. זאת אומרת, הוא מבין שפה כן עונשים אותו, זה לא איזה עונש מחוץ לדין. אגב, גם אם זה עונש מחוץ לדין, עדיין צריך להבין למה פה זה כתוב ולמעלה זה לא כתוב. גם אם זה עונש מחוץ לדין. זאת אומרת, אני חושב שזה לא פותר את השאלה למה הרמב״ם לא מדמה את הלכה ו' להלכה ד'. כי גם אם זה עונש שלא מן הדין, עדיין, אז בהלכה ד' הוא היה צריך לכתוב שמי שעבר ולא נהרג, אז הוא אמנם אנוס ולא נהנה של עונש בית דין, אז עונשים אותו בית דין בעונש הראוי לו. הוא לא מוסיף את זה. אז בכל מקרה אני חושב שאנחנו לא נפטרים מלראות איזשהו הבדל בין שתי ההלכות האלה. ואז הוא אומר ככה, אור שמח, הוא מסביר. בסברהו, דווקא אם עונשים אותו שיהרוג את פלוני או לגלות עריות, באופן שהוא מקושה מכבר, ואינו עושה מרצונו, רק ברצון אחרים, שרוצה שיהרוג את פלוני, ואם לאו, יהרג על דבר שאינו הורג פלוני, אם כן, מסיבת מי באה הריגתו אם יארגנו המאנסו, מסיבת שאינו רוצה להרוג פלוני. אבל כאן החולי הבא עליו, הוא בלא סיבת שום דבר, רק יכול להציל את עצמו בדם פלוני, או בעבודה זרה פלונית. אם כן, זה מי גמור מרצונו בחייו, וכמו שכל רוצח רוצה לשפוך חמתו לראות נקם, לכן כאן חייו בלי מתרפא בכל עונשי בית דין.
זה הגורם? כאילו הגורם לעונש? זה ההבדל?
השיקול, כן. השיקול שבן אדם מפעיל כשהוא עושה את המעשה הזה. בעצם האור שמח טוען, אני אומר כרגע באופן כללי, האור שמח טוען שהבן אדם יש לו איזשהו שיקול למה הוא עשה את זה. במקרה הזה שיקול רפואי. זאת אומרת, הוא רוצה להתרפא. הכל אדם שעושה מה שהוא עושה בגלל שיקול כלשהו. כשאתה רוצה, למה אתה רוצה סתם? לא מאיימים עליך. למה אתה רוצה? אתה רוצה את הכסף, או לא יודע בדיוק. אתה רוצה, לא יודע, אתה שונא את הבן אדם, אז לכן אתה רוצה לנקום בו, כמו שהוא אמר. לכן אתה רוצה. כל בן אדם שעושה מה שהוא עושה זה משיקול כלשהו. חולי הוא בסך הכל עוד שיקול. אתה עשית משהו מתוך שיקול שאתה צריך להתרפא. לכן הוא אומר, זה לא נקרא אונס. איום כשמאיימים עליי זה אונס. אבל כשאני עושה משהו מתוך שיקולים שלי, זה לא אונס. וכאן הריפוי מהחולי זה בסך הכל שיקול, זה אינטרס. יש לנו שיקול.
גם כאן
יש
איום. החולי זה גם חולי מאיים עליי.
ברור. וגם העוני מאיים. גם העוני מאיים עליי, לכן אני גוזל. העוני מאיים עליי. אם לא הייתי גוזל, אז היה חסר לי כסף. אתה תמיד יכול להציג את האינטרס שלי בתור איום. האיום זה שלא יהיה לי את האינטרס שלי.
גם את האיום, אפשר להציג את מישהו מאיים עליי.
זה שאלה, זאת שאלה יותר חזקה. כן, השאלה המתבקשת היא, מה זאת אומרת? אם מישהו מאיים עליי עם אקדח. אם מישהו מאיים עליי עם אקדח, אז גם כן בסופו של דבר אני עושה שיקול. בשביל שהוא לא יירה בי, אז אני עושה עבודה זרה או גילוי עריות. אז גם זה שיקול, אז למה שם זה כן אונס?
יש פה נימה כאן שהוא נהנה מזה.
כלומר,
הוא לא בוחר לנו מזה, אבל הוא נהנה מזה. במקרה של הרעיון.
כן, אבל בעבודה זרה למשל. ובנצח. גם לא. זה לא ענה. יותר מזה, לגבי העבירות הלא שלוש החמורות, שאר העבירות. לגבי שאר העבירות, הרי אנחנו כן רואים את זה כאונס. הרמב"ם הרי אומר שעבירה אחרת אני עושה גם כשיש חולי. נו, אם חולי זה רק שיקול וזה לא, זה לא אונס, אלא זה רק פעולה תחת שיקול, אז למה חזיר מותר לאכול כדי להתרפא? הרי לעניין זה הרמב"ם כן אומר שזה דומה לאיום. אז מה, איפה הדבר הזה עומד כאן? פה אפשר היה להציע כמה כיוונים. כיוון אחד זה שהרמב״ם עושה הבחנה בין מצב שיש בן אדם שמאיים עליי לבין מצב שמה שמאיים עליי זה איזשהו נסיבות טבעיות. מה ההבדל? אם יש בן אדם שמאיים עליי, אז אפשר לייחס את העבירה אליו, כי הוא בעצם זה שיצר את המצב ואילץ אותי לעשות עבירה. הוא מאיים עליי שאם אני לא אוהב לא עבודה זרה אז הוא יהרוג אותי. אז בעצם יש פה השם, זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא בעצם החליט לעשות את העבירה הזאת, או שתתבצע העבירה הזאת, נכון? שהוא עושה את זה דרכי, זאת אומרת, הוא משתמש בי. אבל בסופו של דבר, יש פה בן אדם שאפשר לייחס אליו את העבירה. בחולי, לווירוס או לחיידק, אי אפשר לייחס עבירות. אוקיי? לכן זה, יש את הרמב"ן והמבול, ששם הוא מייחס עבירות גם לבהמות. אבל באופן הפשוט, אין עבירות לבהמות, או לבעלי חיים, ולכן במצב שבו המאיים הוא מאיים טבעי, אז באמת רואים את זה כשיקול שלי, כי אני הבן אדם שקיבל את ההחלטה. אם יש מישהו שמאיים עליי, מי שקיבל את ההחלטה שפלוני ימות זה המאיים, כיוון שבסופו של דבר הוא העמיד אותי במצב שאילץ אותי, אני מדבר בהנחה שאני אנוס, כן, הוא אילץ אותי לעשות את ה...
זה ההסבר, למה עבירות אחרות מותר?
מה זאת אומרת?
לא שלוש העבירות האלה. עבירות אחרות, זה יכול חזיר מותר.
אם אני צריך לנצל
את זה. אתה אומר, הרי פה אין למי לייחס את העבירה, כי במקום כזה זה לא עבירה. וחי בהם ולא שימות בהם. במקום שבו אני נאלץ למות, זה לא פטור של אונס. פה זה פטור של אונס. בשאר העבירות זה לא פטור של אונס, אין עבירה. כי העבירה גדרת במקום שבו אני הולך לאבד את חיי בשביל לשמור על ההלכה. זה מה שכתוב בפסוק, וחי בהם ולא שימות בהם. במקום שבו השמירה על ההלכה תביא לאובדן החיים שלי, ההלכה מקפיאה את עצמה. זאת אומרת, לא צריך. אין איסור. אז מילה זה לא דחויה, זה אוטרה. זאת אומרת, אין פה...
גם
כמו
הרמר היה שותה שזה כן אותו דבר. מה יהיה היה שותה שאין משמעות?
לפי ההבנה הזאת, אם המאיים היה שותה, זאת אומרת, זה היה כמו חולי. אם באמת זה החילוק. אוקיי?
אני לא חושב שזה החילוק שהאור שמח מתכוון אליו. אפשר להגיד את החילוק הזה אולי בעצמנו. אבל לא נראה שזה מה שהאור שמח מתכוון. הוא לא, המוקד שלו הוא לא אדם או לא אדם, אלא השאלה אם זה שיקול ככל שיקול אחר או, 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 או משהו שונה. זאת אומרת, הוא מבחין בשני סוגי שיקולים שלי. הוא לא מבחין בשאלה מי עושה את השיקול. לא זה מה שכתוב באור שמח. אגב, בראשונים ובאחרונים אפשר לראות תפיסות שגם באונס, גם באונס טבעי, הפטור שלי כאנוס נובע מזה שלא אני עשיתי את העבירה. למרות שהגורם שמאיים עליי הוא לא אדם, אלא הוא גורם טבעי. בסדר, אז אין מישהו אחר שאפשר לייחס אליו את העבירה, אבל תכלס, אם אני במצב כזה, כשמישהו אחר מאיים עליי, לא נחשב כמי שעשה את העבירה, אז גם כשכהן מאיים עליי, אני לא עשיתי את העבירה. זה שאין לך על מי להשליך את העבירה, מה זה קשור אליי? אם אין לך על מי להשליך את העבירה, אז אל תשליך. אבל אם אני במצב כזה, לא נחשב כמי שעשה את זה, אז מה זה משנה אם המאיים הוא טבעי או בן אדם? אז לכן באמת יש נימוקי יוסף, למשל, יש את הנימוקי יוסף המפורסם ביובה קמה, בפרק שני, הנימוקי יוסף מדבר שם על הדלקת נרות שבת, בסוגיה של אישו משום חיציו, אז הוא אומר שאם הדלקתי נר שבת בפני שבת, וההלכה היא שאישו משום חיציו, לפוסקים כרבי יוחנן, זאת אומרת שהדלקת אש נחשבת כל הזמן כמשהו שאני עושה בכוחי, אז אם זה ככה, אז כשהנר ממשיך לדלוק בשבת, אני בעצם מבהיר כל הזמן אש, איך מותר להדליק נרות שבת. אז תוך כדי הדיון שלו שמה, אז הוא אומר שהאונס זה כאילו שלא אני עשיתי את זה. זאת אומרת, הטענה שאם הדלקתי ואחרי זה ממשיך, נכון שזה כאילו שאני מבהיר כל הזמן, אני מבהיר באונס. אז מה? מבהיר באונס זה עדיין עבירה, ואני הרי יכולתי למנוע מזה, להימנע מזה. הוא אומר, לא, זה לא עבירה בכלל. זה לא עבירה בכלל, בגלל שלא אני עשיתי את זה. כשאני אנוס, זה לא אני. מה זה לא אני? פה זה אני עצמי אפילו, הרי יצרתי את המצב הזה. זה עוד הרבה יותר גורם משהו שיש בן אדם אחר, או חולי אחר. פה אני עצמי יצרתי את המצב הזה, אני דקתי את הנרות קודם. זה לא אומר נכון, אבל אם אני אנוס, אז זה לא אני.
זאת אומרת שבן אדם מותר לו להכניס את עצמו
לאונס. מה?
בן אדם מותר לו
להכניס... לפחות במקום שיש מצווה כזאת. הרי זה נפל לדקנרות שבת. לא, פה הוא לא עשה איזה סתם כדי להגיע לדעת. יש מצווה. אתה אומר, בסדר, אבל בסוף נותר... כן, בסדר, זה לא בעיה כי זה אונס. ואם יש מצווה לעשות את זה, אז כן. במקום שזה דבר הרשות, יש מקום לדון.
זאת
המצווה. מה? זאת בעצם המצווה. ברור, נפל לדקנרות שבת,
ובהגדרה שזה לא מצווה, אם אתה מדליק לחימום.
אז אמרתי, אז זה יהיה נפקמינה.
זה יהיה נפקמינה?
ודאי.
אסור
להדליק
לחימום בערב?
אני אומר, לפי הקושייה של הנימוק יוסף, זה אותה תירוץ. לפי הקושייה של הנימוק יוסף, הנה חינם, כן.
שיהיה אסור.
כן. אם רק המצווה מתירה את זה, אז האיסור לא מתיר את זה. אז כשאין מצווה זה לא מותר. אתה מזכיר לי, יש סייט משעשע באינטרנט שהמחותן שלי הראה לי פעם, אז אני מתתי מצחוק. על הרי כשנכנס החימום והמאור, זה שמזכיר לי, יש כשנכנס האיסור של שמש בנורות להט, זה בזבזני וכולי, בגלל שזה לא הנצילות שלו מרוחה, המון הולך לחום, אז אסרו למכור נורות להט. בישראל זה נכנס מאוחר, באירופה זה כבר היה קודם. עכשיו היה, נדמה זה היה בגרמניה, אני לא זוכר, היה שם מישהו, יש לו סייט באינטרנט, כדאי לראות, וכתבתי את זה פעם טור, הוא מחר תנורים קטנים עם נצילות גבוהה. קח תנורה. הוא מכר תנורה. אני לא מוכר נורה לתאורה. אני מוכר תנור, נורה בנצילות נמוכה. אני מוכר תנור בנצילות גבוהה. זאת אומרת, יש מעט אנרגיה שהולכת למאור, אבל בסך הכל רוב האנרגיה הולכת לחום, אתם לא חגע. ותקנו את התנורים שלי. אני מת שם. זה כל כך יפה. זה כל כך יפה. זה מראה איך ששום מחוקק לא יצליח להתמודד עם האנשים המתוחכמים בשטח. זאת אומרת, זה פשוט נפלא.
איזה מוצר?
מה?
איזה
אני לא, נדמה לי שזה גרמני, זה די מפתיע. אני חושב, אני חושב, אבל אני לא, לא, אני לא זוכר כרגע, זה משהו באירופה, לא זוכר כבר. סיפר לי המחותן שלי שהאבא שלו היה לו חנות רהיטים באנגליה, אפרופו דיברנו על העניין הזה, היה לו חנות רהיטים באנגליה ואסרו לפתוח דברים שהם לא חנויות אוכל ביום ראשון. יום ראשון זה יום המנוחה ורק חנויות לממכר אוכל אפשר, אבל לא עסקים. אז הוא פתח את החנות שלו והוא הציע מבצע, מי שקונה קילו גזר ב-2,500 שקל מקבל סלון מתנה. אז זה פשוט נהדר, הזכרת לי עם המאור והחימום, זה בדיוק הנבואה, כי אם את הנרות הוא מדליק בשביל להתחמם, לא בשביל להעיר. אוקיי, אז אפשרות ראשונה זה שיש הבדל בין גורם אנושי וגורם טבעי. אפשרות שנייה, שזה כבר יותר קרוב, אני חושב, הכוונה של האור שמח, זה שבמאיים אנושי, בדרך כלל הוא אומר לי, או שתעבוד עבודה זרה או שאני הורג אותך, או שתהרוג את פלוני או שאני הורג אותך. הוא מסמן מישהו או משהו שצריך לעשות, ומנסה לגרום לי לעשות את זה על ידי איום. אם אתם זוכרים את הירושלמי ואת הרמב"ם מלכות יסודי התורה, תנו לנו אחד מכם, אסור למסור. אבל אם הם סימנו מישהו מסוים, שם כבר נחלקו רבי יוחנן והשתקש, אם הוא חייב מיטה אז עוד יותר, אבל אם הוא מסומן זה כבר שונה. למה זה שונה? כי לא אני החלטתי למסור אותו, זה הם החליטו. אלא מה? נכון, יכולתי למסור את עצמי ולא למסור אותו, אבל כאן זה כבר אני מוסר את עצמי כדי להציל אותו. וזה בדיוק ההבדל בין אסור לי למסור אותו כדי להציל אותי. אבל אני גם לא חייב למסור את עצמי כדי להציל אותו. עכשיו השאלה היא, איפה בדיוק עובר הקו? אז אם לא מסמנים אף אחד, ואומרים לי, או שתמסור אותו, או שאנחנו נהרוג אותך, אז אני לא יכול למסור אותו כדי להינצל. האיום הוא איום עליי.
מה שיקרה אם יבואו, יאיימו עליך, שיש פה 10 אנשים, אם אתה לא רואה אחד מהם,
בדיוק, פה לא סימנו. כשלא מסמנים, זה בדיוק, זה מה שהירושלמי אומר, אז אסור.
מה?
הירושלמי אומר שאסור. רק אם מסמנים את המחלוקת רבי יוחנן והשתקש, וגם זה להלכה אסור.
אבל אם יגידו לו, תרוג אחד מעשרה אלה,
לא, אסור. כן, זה היו שאני אומר.
זה כבר רחב הרבה. זה מינה מאוד חמור במה שאתה אומר, כי בן אדם צריך השתלה. ומכל המיליון איש יש רק איש אחד מתאים. אז הוא מסומן?
לא, הוא לא מסומן. זה מכניס אותנו קצת לדיון הקודם. לכן, בסופו של דבר, אני חושב שגם האור שמח לא מתכוון לזה. כי הטענה זה ש... בסופו של דבר, זו דוגמה מצוינת, אני חושב. אם נגיד, אני צריך השתלה ויש רק אדם אחד שהאיבר שלו מתאים לי, אז בעצם זה אדם מסומן. לכאורה זה מצב שבו אני יכול לעשות את זה כי מישהו אחר סימן אותו, לא אני סימנתי אותו. אבל זה לא נכון, כי בשביל שהוא יהיה מסומן צריך מישהו שיסמן אותו. לא הנסיבות מסמנות אותו, הרי ברור, הוא לא נמצא בסכנה עכשיו רק בגלל שיש לו איזה ריאה שמתאימה לי, אלא הוא ימצא בסכנה רק בגלל שאני הולך לקחת לו את הריאה. אז אי אפשר להגיד שהוא בעצם, כשיש גורם אנושי, עוד פעם, המוקד הוא לא, אם זה בן אדם או
לינה קודם,
זה חוזר הדיון הקודם, אבל לא לגמרי, שים לב. אם יש מישהו אחר שאומר, תהרוג את פלוני ואם לא אני הורג אותך, אז הבן אדם באמת שיזם את כל העניין, הוא רוצה את פלוני. בסופו של דבר, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהרג פלוני, הוא לא רוצה להרוג אותי. הוא רק מניע אותי לעשות את זה על ידי איום על חיי. אז באמת ובתמים אפשר לומר שהוא הרג את פלוני. אבל בסופו של דבר, הוא גלגל את זה שפלוני יהרג. פה זה לא ככה, אף אחד לא רוצה את חייו של אותו אחד שהריאה שלו מתאימה לי. הוא בדף יטפל בעצמו. אבל אני אומר, בעולם שלנו אין מישהו שסימן אותו או הכניס אותו לסכנה שאפשר להגיד, תשמע, הוא היה בסכנה ואני לא צריך למסור את עצמי כדי להציל אותו מסכנה. נכון? אם מאיימים עליי כדי להרוג אותו, יש מקום לטעון, תראה, הוא כבר בסכנה, הם מאיימים עליי כדי להרוג אותו, בעצם רוצים את החיים שלו. אני צריך למסור את חיי כדי להציל את חייו שלו? פה יש מקום לדון. אבל כאן, הוא בכלל לא בעסק, עד שאני לא החלטתי שהריאה שלו מתאימה לי, ולכן לקחתי את זה. אז לכן זה לא אותו דבר.
רגע, אבל אם הוא אומר, תמסרו לי את הכי גבוה שלכם.
אה? זה אותו דבר. זה מסומן. זה מסומן. מה זה משנה איך מסמנים אותו, אם זה עם השם או עם הגובה?
זה מסומן.
לא, לא. תמסרו לי את הכי גבוה שלכם,
הוא
זה לא משנה. כי כשהוא אומר תמסרו לי את הכי גבוה שלכם, הוא בעצם אומר אני הולך להרוג את האיש הכי גבוה בעיר. בסדר? איך אני עושה את זה? אני מאיים עליך כדי שתעשה את זה. אז אפשר להגיד פה, אני הרגתי את הבן אדם ההוא, הגבוה. לא אתה המאוים, אלא אני המאיים. אבל הבן אדם ההוא שיש לו ריאה שמתאימה לי, הוא לא מאוים בשום צורה. אני יכול להינצל על ידי לקחת את הריאה שלו. אבל לפני שאני עשיתי את זה, הוא לא מאוים. אי אפשר להגיד שהוא היה מאוים כבר קודם. זאת אומרת, זה... אז אני אומר, זה מתקשר קצת לחילוק הראשון שאמרתי בין מאיים אנושי ומאיים דיבר, זה לא בדיוק אותו דבר. הנקודה היא לא אם אפשר לייחס את העבירה למישהו, אלא בעצם אם יש עליך סכנה שאני צריך להציל אותך מפניה על זה שאני מוסר את חיי. אם אתה מסומן, אז אפשר לראות את זה כאילו, מה אתם רוצים ממני? הוא פה מסומן, בעצם החליטו להרוג אותו, אתם רוצים שאני אמסור את חיי כדי להציל אותו? זה לא. ברור שבמחלה שאני צריך את הריאה שלו כדי להינצל, אי אפשר להגיד הוא בסכנה, מה אתם רוצים? שאני אמסור את חיי כדי להציל אותו? אני אמסור את חיי, הכוונה לא לקחת את הריאה שלו.
כולה זה לא תופס לגבי עבודה שרה וגילוי עריות בכלל?
למה? אותו דבר. העבירה מסומנת, לא משנה. הם החליטו בעצם, העבירה הזאת מסומנת. עכשיו מה אני עושה? אני בעצם רוצה להציל את העולם מהעבירה, או את עצמי, או את העולם מהעבירה, ולכן אני אמות. מי אמר שאני חייב למות בשביל זה?
מי שמאיים עליי כדי שאני אשתחווה לתלוי, הוא לא רוצה שמישהו ישתחווה לתלוי.
בטח שהוא רוצה.
לא,
בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, הרי במצב כזה מה אכפת לו אם אתה תשתחווה לתלוי? הוא רוצה... לא, הוא רוצה להכריח אותך, הוא היה מכריח גם מישהו אחר אם הוא היה יכול. הוא רוצה שכולם ישתחוו לתלוי, זה מה שהוא רוצה. להפך, הוא רוצה את התוצאה. הוא רוצה שישתחוו לתלוי הזה, זה מה שהוא רוצה. רק הוא לקח אותך כי כרגע אתה היית זמין, אז הוא יהיה מלאך. ככה זה ההבנה בדרך כלל. עוד פעם, ואולי זאת תהיה נפקא מינה, כל הסבר, יש לו את הנפקא מינה שלו. אז לכן, זאת אולי אפשרות נוספת.
האם יכול להיות שיש כאן נושא של הסתברויות? אולי זה הכל קשור להסתברויות. אם זה אתה תהרוג אותו ספציפית, אז הוא 100% יהרג, או אתה תהיה 100% יהרג. אבל אם זה מישהו בכלל
בציבור,
כל אחד יש לו, נגיד זה 100 אנשים, יש לו 1% שהוא יהיה זה שימות. זה הערך הצפוי.
להפך, אז הייתי אומר, אז זה מקרה יותר אסור. ואנחנו אומרים שבמסומן זה מקרה פחות אסור. ברמב"ם כתוב הפוך. ההסבר בסופו של דבר, אני חושב שהאור שמח מתכוון, זה שכשמאיימים עליי, כשמאיימים כשמאיימים עליי לעשות משהו, אני כרגע בכלל לא בסכנה. נכון? אני בסכנה רק אם אני לא אעשה. אם אני אחליט לא לעשות את זה, אני אכנס לסכנה. החולי זה כבר מצב שכרגע אני בסכנה. עכשיו השאלה אם אני יכול לעשות את הצעד הזה כדי להינצל. באיום רגיל, ועכשיו אני כבר סוטה לגמרי מהשאלה של מאיים אנושי או מאיים טבעי. אם זה במקרה של האיום, אז בעצם אין עליי שום סכנה. כי בסך הכל, מה הבעיה? כל מה שרוצים רק לדאוג לזה שאני אעשה משהו. אם אני אעשה אותו, הכל בסדר. נכון שאם אני לא אעשה אותו, אני מכניס את עצמי לבעיה. יארגו אותי. אז אני אומר, פה אני לא צריך להכניס את עצמי למצב של סכנה. אוקיי? אבל במקום שבו אני כבר בסכנה, ובכל אי אני כבר בסכנה, עכשיו, אני כבר בסכנה, לא יעזור שום דבר. עכשיו, מה אני רוצה? לקחת אותו כדי להינצל מהסכנה שאני כבר ככה קיים. זה אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, זה כבר נקרא שיקול. מבינים? הרי מה האור שמח אומר? האור שמח בעצם אומר ככה. מה זה שונה מכל שיקול אחר? נכון? בעצם כל אחד שעושה מה שעושה את זה בגלל שיקול כלשהו. גם שיקול רפואי הוא שיקול. אז איך אפשר לקרוא לזה? זה שיקול רגיל. אבל זה הכל נכון במקום שבו אתה באמת עושה את זה מתוך איזשהו שיקול. אני אומר, יש לי שיקול רפואי, ולכן אני בעצם עושה את העבירה הזאת כדי להתאפל. אז אומר, זה כמו כל שיקול אחר, זה לא נקרא אונס. כי אני כבר נמצא במצב הזה, עכשיו אני רק מתמרן בנסיבות שבהן אני נמצא. אבל כשמי שמאיים עליי, אני בכלל לא נמצא בסכנת נפשות. זה לא שיקול.
היום זה לא סכנת נפשות?
לא.
האיום רק אם אני לא אעשה אני אהיה בסכנת נפשות. לא, כרגע אני לא בסכנת נפשות. הוא אומר, תראה, אם אתה לא תעשה אני ארוג אותך. זה הכל, אתה עושה מה שאתה מבין. אני, זאת אומרת, כרגע אני עוד לא באיום. אני אכנס לסכנה רק אם אני לא מה שהוא דורש ממני לעשות. זה לא נקרא פעולה מתוך שיקול. זה נקרא אונס. היא אומרת לי, כרגע אין לי שום שיקול, אני רק לא רוצה להיכנס למצב שיהרגו אותי. אבל אני לא... אני לא עושה פעולה כדי להשיג משהו, אני לא נמצא בתוך הסיטואציה.
אבל גם לחולי, אם אני לא אעשה את המצב אליה להתרפא, אז אני באמת אגיע לשם, אם לא...
ברמה, בתיאור הטכני הזה הם שניהם אותו דבר, משם יצאנו, לכן יש קושייה. עכשיו אני אומר נכון, במובן הטכני הזה זה אותו דבר, אבל כשתסתכל מהותית זה בכל זאת שונה. חולי זה שיקול. זה שיקול כי הוא שייך לנסיבות שבהן אני כבר נמצא. אז שם אני צריך לתמרן, איך להסתדר הכי טוב בנסיבות שאני נמצא. אז אומר או שמח, מה זה משנה אם זה חולי או כלכלי או משהו, או עושר או הנאה, כל אלה זה שיקולים. כשאתה עושה משהו מתוך שיקולים, אתה לא יכול להגיש טענוס, אלה השיקולים שלך. אתה עשית את זה כדי לתמרן, אתה כבר חולה, אתה לא עשית את זה כדי להיכנס למצב של חולי. ככה אתה מטפל במחלה שלך. בן אדם שנולד עם פגם כלשהו, זה חלק מהחיים שלו. הוא לא יכול להגיד שהפגם הזה זה אונס. מה זה אונס? זה אתה. נכון, יש אלטרנטיבות.
למות. אז אם יש רק
אלטרנטיב
אחת
שזה למות, אז זה אונס. לא, זה שיקול. השיקול של החיים גם הוא שיקול. זה אופציה, למות זה גם אופציה. אגב, יש באמת האחרונים שעושים חילוק בין שני סוגי אונס. יש אונס שבו אין לי ברירה אלא לעשות את המעשה, אונס שבו אם אני לא אעשה את המעשה יהרגו אותי. זה לא אותו דבר. כי האונס מהסוג השני אני יכול לא לעשות את המעשה. נכון שאני אמות, אבל אי אפשר להגיד שלא אני החלטתי לעשות את המעשה. הם טוענים שאפילו איום זה נקרא שיקול. האור שמח פה ברמב״ם אומר לו, איום זה לא שיקול, אבל חולי זה שיקול. זה אותה דרגה, רק דרגה אחת.
זה קמינה מאוד חזרה. נניח ובאיום, אם אני לא עושה על פי, נניח בן אדם שם אותי במקום שאני...
אני אציע אותך משם האם אתה תעבוד עבודה זרה.
לא, יש מטען ויש כפתור. אם אני לא נוגע בכפתור, עוד דקה המטען יתפוצץ עליי. אם אני נוגע בכפתור, הוא יתפוצץ עליך.
זה חולי.
זה חולי. למרות שזה איום נטו, ואני כבר נמצא בסכנה.
כן, בדיוק. כמו עם החץ והפור של פורים, עם זריקת הכלי ועיריית החץ. תראו, מצאתי בתשבץ, ואני אסיים בזה, מצאתי בתשבץ בחלק א' סימן א', אחרי זה שתוכלו לקרוא אחר כך את הקובץ שיעורים, שאלה אם הוא אומר אותו דבר או לא, יש מקום להתלבט, אבל התשבץ ממש אומר את זה. ויש אונס אחר, אף על פי שהוא אונסו בגופו, אינו אונס לגרש, אלא שאונס אותו לעשות דבר אחד, והוא מעצמו, כדי להינצל מאותו אונס, מגרש מעצמו. וזה אינו קרוי כפייה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לגרום לבן אדם לגרש את אשתו, סרבן גט, אני רוצה לגרום לבן אדם לגרש את אשתו. עכשיו, אני לא מאיים עליו שיגרש את אשתו. אני שם עליו בתוך סיטואציה, שאם הוא לא יגרש את אשתו, הוא ימות, או שהוא יפסיד את כל הכסף. בסדר?
אני עושה אותו חולה.
בדיוק, אני עושה אותו חולה. ואם הוא יגרש את אשתו, אז הוא יבריא. זה לא אונס, אומר התשבץ. להבדיל ממתי שאני מאיים עליו שיגרש את אשתו, שזה גט מעושה. אסור, הגט אי אפשר, הגט לא קשה אם הוא תחת איום. אבל אם זה איום כזה, אז זה לא גט. בדיוק החילוק של הרמב״ם. אגב, זה גם כתבתי באחד התיאורים שלי, הצעה של הבן שלי, whoisnext.com, להקים אתר באינטרנט עם טילים שמכוונים על חמישה בתים בעזה. בסדר? הטיל הבא שמגיע באופן אוטומטי, חמישה טילים. אוטומטית, אף אחד לא מעורב בזה, חמישה טילים יוצאים, מחריבים חמישה בתים, ויש באינטרנט כתוב איזה בתים הם הבאים בתור. זאת אומרת, כולם יכולים להיזהר. אין בעיה, אף אחד לא ייפגע. אוקיי? אבל כל טיל שיגיע, חמישה בתים הולכים. מאה ילדים. מה? מאה ילדים. לא, אני הזהרתי. אם הם לא הלכו, זה בעיה שלהם. אז גם אני לא תלוי בהחלטה שלי, זה הכל אוטומטי. זאת אומרת, אני לא החלטתי שום דבר. זה רק נורא טיל, חמישה טילים יורדים. ועכשיו כל טרוריסט יודע שהוא מחריב חמישה בתים. זהו, זה בעצם דבר כמו המתענפת שלך. זה בדיוק אותו דבר. אני מכניס את המצב לתוך סיטואציה, עכשיו הטרוריסט הוא לא אנוס, הטרוריסט עשה שיקול, והוא החליט להרוג את החמישה... בסדר, לא חשוב, אני רק מדבר על הרעיון.
איך
לא
לעשות את זה שלי?
הצחקת אותי. אוקיי, אז כבר עשינו משהו. וזה אינו קרוי כפייה, כיוון שלא כפו אותו ממש להוציא, והראיה מדאמרינן בירושלמי פרק על מנה ניזונת, אמר שמואל, אין מעשין אלא לפסולות, והקשו עלי, אטם,
ואת אני על המדיר את אשתו יוצאים ויתן כתובה, ופריקו שמענו שמוציא, שמענו שקופים. וכתב זה הירושלמי רך בפירושיו, ופרש זה הירושלמי, פירוש זה הירושלמי ככו, שהם תרצו דעה לו קשה, דף אגב, בתנן יוציא ויתן כתובתה, כלום שמענו שקופים בתמיהה, יוציא לחוד וקופים לחוד, לא קופים אותו, שיתן כתובה, אבל לא קופים אותו להוציא, לא חשוב כרגע פרטים. רוצה לומר, קופים אותו, שקופים אותו ממש לגרש ויוציא. רוצה לומר, סליחה, רוצה לומר שקופים אותו לפרוע כתובתה, ואם מתוך כפייה זו רוצה לגרש, שיגרש. מה הוא אומר בירושלמי? אותו, לא נכנס לפרטים. אנחנו אומרים לו, תראה, אתה חייב לתת כתובה. אם אתה רוצה לגרש, תגרש. אז בסופו של דבר אנחנו יצרנו את האיום כבר עכשיו, לא רק אם לא תגרש, אלא אם אנחנו כרגע לוקחים לך את הכתובה, זה תעשה מה שאתה רוצה. בסדר? עכשיו, אם הוא יגרש, הוא יגיד, מה, הכרחתם אותי כי לקחתם לי את הכתובה? לא, אנחנו רק לקחנו את הכתובה. אתה מהשיקול שלך החלטת לגרש כדי להרוויח את העניין הזה, זה שיקול שלך.
מה האופציה שלו?
מה?
מה האופציה שלו?
לא לגרש. תפסיד את הכתובה כמובן. וכן כתב הרמב״ן בפרק אף על פי, ויש בפרשים בכפייה ובשוטים, וכדאמרין על פרק המדיר, ובדברים שלא יבשר עבר. טוב, בקיצור, זה החילוק, ומכל מקום מוכח מאחה, אני עובר לפסקה השנייה, כשקופים אותו לפרוע כתובתה, ולפעמים מפני פרעון כתובתה הוא צריך לגרש, והרי הוא כפוי ועומד בגד זה, כיוון שלא כפו אותו ממש לגרש, אלא שכדי לפתור עצמו מאונס פרעון כתובתה, נתפייס לגרש, לא מקרי גט מעושה כלל. זה נוגע מאוד לסגני קטן נישואין וכל הדברים האלה, ששם בדיוק זה מה שמנסים לעשות. מנסים לאלץ סרבנים לתת גט על ידי סנקציות כלכליות. והחשש כל הזמן זה שזה גט מעושה. והטענה של התשבץ פה דבר כזה הוא לא גט מעושה. שהרי האונס בעניין אחר היה, והגט ברצונו נתנו. שהרי לא היו קופים אותו לגרש, בדיוק השיקול שלה הוא שמח. הוא עשה שיקול כדי להרוויח את הכתובה שלו, הוא החליט לגרש. זה שיקול שלו, זה לא קשור אליי. אני רק שמתי עליו, למה? כי האיום מוטל עליו מראש. לא שאם לא תגרש ניקח לך את הכסף. אם היו אומרים, אם לא תגרש ניקח לך את הכסף, זה גט מעושה. אומרים, אנחנו לוקחים לך את הכסף, נקודה. אתה רוצה לגרש, אז יכול שנשקול את זה מחדש. בסדר, זה עניין אחר. אז זה לא, זה נקרא שיקול שלו. זה בדיוק החילוק של האור שמח. אוקיי.